אנחנו לומדים את השיחה הראשונה לפרשת צו, חלק י"ב. השיחה מתעסקת בפסוק שרש"י מדבר בתחילת הפרשה של קורבן טוידו. נתחיל ללמוד בפנים. סעיף א', רש"י בפרשתנו מעתיק מן הכתוב את התיבות אם על טוידו יקריבנו, הוא מפרש אם על דבר הודעה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים, עורכי מדבריות, חמושי בית האסורים, וכולי שנתרפא שהם צריכים להודות, שכתוב בהם, יוידו לשם חזה ונפלאוי סביבי אודון, ואיז בחוזים חטוידו. אם על אחת לאלה נדר שלמים, הללו שלמי תודה הם, ותאונות לחם האמור בעניין, אינה נאכלים אלא ליום ביום ולילה, כמו שמפרש כאן. זאת אומרת כך, יש שלומים רגילים ויש שלמי טוידו. שלמי טוידו, הדין שלהם שולה בכמה פרטים. דבר ראשון, צריך להביא איתם לחם, כשנראה בהמשך. שתיים, הם נאכלים רק ליום ולילה אחד. מסביר רש"י, באיזה מקרה השלומים הופכים להיות שלמי טוידו? במקרה שקרה לו דבר הודעה, נס שנעשה לו, ורש"י מביא את ארבע הדוגמאות. יום זה הים, עורכי מדבריות, חבוש בית האסורים וחוילי של ישראל. מאיפה אני יודע שהארבעה האלו צריכים להודות? יש פרק קוף זין בתהילים, אותו פרק שאנחנו אומרים בכל ערב שבת, שממנו הגמרא לומדת שבארבעה מקרים צריך להביא קורבן טוידו. אגב, זה גם המקור לארבעה מקרים שצריכים להגיד הגויים בזמננו במקום קורבן טוידו, כפי שהגמרא אומרת. אז אומר רש"י, אם על טוידו יקריבנו, אם קרה לו את אחד מארבעה המקרים האלה, הוא צריך להביא קורבן שלומים שהם של מטוידו, הדין שלהם שונה, וזה הפרשה שלנו מתעסק. שואל הרבי כמה שאלות, בצורך להוגן. א', על התודה פירושו הודעה סתם. מנהל על לרש"י לדייק שאם על תודה, הכתוב כאן, היינו הודעה על נס דווקא. רש"י הרי הוא עולם הפשט, הוא לא עולם ההלכה ולא עולם הנידלה. רש"י מלמד פשט. תודה, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר. למה, מאיפה רש"י הגיע למסקנה שההודעה שמדברת פה בפרשה זה הודעה דווקא על נס, שזה דבר שהוא למעלה מהטבע שנעשה לו? למה רש"י לא מסביר שיהודי רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על דבר אחר, לא דווקא על נס? תראו, אם יש לו רש"י איזה הכרח שאין הכוונה אלא להודעה על נס, נגיד שלרש"י היה איזשהו הכרח, שהרבי מסביר בהמשך, שההודעה חייבת להיות לא סתם הודעה אלא הודעה על נס, מאין דיוקו שנכללים בזה רק דלת ניסים אלו ולא יותר? מי אמר שרק ארבע ניסים, רק על ארבע ניסים האלו חייבים להביא קורבן טוידו? אם נאמר שהוכחתו מה כתוב בתהילי, שרש"י מביא תקף ומיד בפירושו, אם הכוונה אישה ראיה מזה שהפסוק בתהילי, שבתהילי אם דוד המלך אומר, יועידו להשם חסדוי על ארבעה הדברים האלו, את שואל הרב, מזה שכתוב יועידו להווי חסדוי וכחוש, אם רק דלת שובים נסים. אבל שואל הרב, מנלה, בפשוט לשני, נכון שבעולם ההלכה, בעולם בגמרא, כך מופיע, שזה החיוב של קורבן טוידו, כי זה לומדים מהפסוק ותהילים, אבל אנחנו לומדים חומש, פשוט של מיקרו. מנלה, בפשוט של מיקרו, שכוונת הפסוק, זה רק הניסים האלו חייבים קורבן תודה. הרי אפשר לא אמר שחייבים על כל הניסים. היי, הפסוק ותהילים אומר רק ארבע, והפסוק, הקוס, הוא מביא דוגמאות מסוגים שונים. דבר אי אפשר שימנה כתוב את כל הניסים האפשריים. מה הכריח את הרש"י בפשוטו של מיקרו, שבאמת גם בפשט הפסוק מדובר דווקא על ארבע אל. אפילו שבתהילים יש רק ארבע, הפשט קובע שבאמת יש הרבה מקרים, דוד המלך מביא ארבע מקרים, ארבע דוגמאות. יותר מזה שואל הרבי שאלה שלישית, גם אם מן הכתוב מוכח שרק על דלת ניסים אלו חייבים בקורבן טוידו, נגיד שיש הכריח שככה הפסוק אומר. למה הוא צריך רש"י בפירושו כאן, שאינו ספר הלכות תפרט את כולם? בשביל עולם הפשט, בשביל מה רש"י צריך להביא את כל הדוגמאות, רש"י הוא לא ספר הלכות. אבל אם מספיק להבנה פשוטה של מיקרו, שיביא אחד מהם בתור דוגמה, ולרמוד בשאר ג' הניסים, בתיבת וכו', ולסיים שכתוב בהם וכו', למה רש"י צריך להביא את הפסוק בתהילים? רש"י לא ספר הלכות, רש"י יכול להגיד. אם על דבר תודה שנעשה לו כגון יורדי הים וכולי, כמו שכתוב בפסוק וכולי, כפי העניין, כפי הרגיל בכגון בא בכמה וכמה מקומות בפירוש רש"י בתורה. אבל הרבי שואל, למה רש"י צריך למה רש"י צריך להביא את כל ארבעה המקרים? אחר כך הרב נמשיך להיכנס לשאלה על המשך דברי רש"י. דל, מהי כוונת רש"י באוספו לאחר שמפרט את דלת הניסים, אם על אחת מאלה נדר שלמים הללו, אם על אחת מאלה נדר שלמים הללו, שלמי תודה וכו'. הרי כל זה הוא פשטות פירוש התיבות, אם על תודה יקריזנו. זה הפירוש, אם על תודה יקריזנו, מה רש"י מסביר עכשיו עוד פעם? מה רש"י? מה רש"י מוסיף במשפט הזה? במשפט של חורה מובן מאליו. אם אתה מבין שעל ארבע המקרים האלו מביאים קורבן תודה, ובפסוק כתוב שבקורבן תודה יש דינים שונים, מה רש"י צריך להוסיף? את כל המשפט, אם על אחת מאלו נדר, שלמים הללו שלמי תודה. עד כאן שאלות בהבנה הפשוטה של רש"י. עכשיו הרב שואל שאלה נוספת, ואני אקדים משפט אחד לפני שאנחנו נראה את השאלה החמישית. הגמרא במסכת ברכות, בדף מ"ב, הגמרא מתעסקת בסוגיה הזו. הגמרא במסכת בורס, הגמרא מתעסקת בסוגיה הזו. הגמרא מביאה, יש דבר מעניין, דוד המלך, הברייתא אומרת, ארבעה צריכים להודות, ומביאה את הרשימה של הארבעה האלה, והברייתא מביאה אותם, לא בסדר שהם כתובים בתהילים. הסדר בתהילים, בפה פרק קופזיים, הוא סדר, יש שם את כל הארבע המקרים שעליהם הברייתא מדברת, שעליהם גם רש"י שלנו מדבר, אבל הסדר בגמרא והסדר כפי שהוא בפסוק הוא לא זה. והראשונים מתעכבים על השאלה הזו. והראשונים מיישבים את העניין. ורש"י שלנו בחר סדר לא כפי שהוא כתוב בגמרא, ולא כפי שהוא כתוב בתהילים. סדר משלו, זה מה שהרבי שואל. אך בואי על אלו שצריכים להודות, וזיהם רש"י בסדר. יואיר די הים, אוי לכם לדבור זה, חבו שבי תעשורים וכוי די שמשרף. ואין מובן. למה שינה רש"י מהסדר שכתוב בהם? כלשון רש"י בתהילים, הולכי מדבריות, חופשי בית האסורים, חולה שנתרפא ויורדי הים. בפסוק בתהילים זה הולך בסדר אחר, ורש"י עשה סדר אחר. בתהילים כתוב קודם הולכי מדבריות, חבושי בית האסורים, חולה שנתרפא ויורדי הים. למה רש"י שינה? ואין לומר ששינו את זה בפירוש רש"י, מפני שעל פי סברה הפשוטה, צריך להיות סידור הניסים באופן להקדים מילתא דשכיחא יותר. רש"י בחר לעצמו סדר מה שיותר מצוי. יותר מצוי, יורדי הים, הולכי מדבריות. מה שאין כן בפסוק, ולרש"י היה לו הסבר. דוד המלך בתהילים מדבר בסדר אחר. מה שאין כן בקרוא, כי מצינו, למה הרב אומר שאי אפשר להגיד לומר כך? כי מצינו שאין זה הסדר דשכיחא יותר. זה לא נכון להגיד שהסדר השכיח יותר זה הסדר שרש"י אומר. והנה בגימור הוא בסדר שונה מבתהילים וגם מפירוש רש"י שלפנינו. בגמרא הסדר הוא יורדי הים, הולכי מדבריות, מי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בית האסורים ויצא. זאת אומרת, הגמרא עצמה כתובה בסגנון אחר מה שכתוב בפסוק. והקשו על זה בתוספות, ובתהילים לא חשיב כזה הסדר אלא חשיב הולכי המדבר ראשון. תוספות עצמו שואל את השאלה הזו. אגב, השאלה הזו נשאלה אצל עוד ראשונים, אבל תופת שם שואל את זה. ומתרץ תוספות ותרצו, תופת מתרץ, בקרוא בפסוק נקט סדר המסוכנים יותר תחילה. בגמרא נקט המסוכנים תחילה. יש לחלק אומר תוספות בין מה יותר מסוכן למה יותר מצוי. התוספות אומר שהפסוק הלך לפי סדר מה מסוכן יותר, והגמרא נקטה מה יותר שכיח. זאת אומרת שאחד, יש שני אפשרויות לעשות את הרשימה. או לפי מה יותר מסוכן, או לפי מה יותר שכיח. והגמרא נקטה את הסדר שיותר שכיח, והפסוק נקט את מה יותר מסוכן, גם יש בזה היגיון, אפשר להבין את ההיגיון בדבר. דוד המלך, לא ספר הלכות, דוד המלך אומר, מתי אנחנו מודים לקודש ברוך הוא? אז הוא מביא את ההודעה לקודש ברוך הוא על המסוכנים יותר, מה שיותר מסוכן הוא מביא את זה ראשון. הגמרא שהיא ספר יותר קרוב להלוכה, אבל מה נוקטת את פי סדר, מה מצוי יותר? עכשיו הרבי שואל, אם רש"י לא בחר לא את הסדר הזה ולא את הסדר הזה, הרי שסידורם ברש"י אינו בסדר במסויים תחילה, כמו שהוא בגמרא, הנאמר בגמרא. אבל אי אפשר להגיד שרש"י בחר לעצמה יותר שכיח, כי הגמרא קובעת שיותר שכיח בצורה אחרת. ולפי ביוקשה עוד יותר, הסדר בפירוש רש"י, מכיוון דהינו לא כסדר המסוכנים יותר תחילה דבקרה, הוא לא הלך לא לפי סדר הפסוק, ולא כסדר המצויים תחילה של מגימות. הרבי בהערה שבע מוסיף, שגם לא, זה לא הסדר ברמב"ם, ולא הסדר בשולחנו. זאת אומרת, יש פה קושייה נוספת על רש"י, קושייה חמישית ברשימה, שזו קושייה נפרדת. אחרי שאם רש"י החליט להביא את כל ארבע המקרים, למה הוא בחר לעצמו רשימה, לא לפי הסדר, לא לפי הפסוק, שכתוב בפרק ק"ז בתהילים, ולא לפי הסדר שהגמרא לוקחת. עכשיו הרבי שואל שאלה עוד יותר, עוד יותר נקודתית בארבע האלה. למה נקט רש"י חולש ומתרפד בלשון יחיד, ושאר הגים הם סוגים בלשון רבי? שאלה מאוד מעניינת, דיוק נפלא של הרבי. רש"י כותב, יורדי הים, הולכי מדבריות, חבושי בית אסורים, כל זה בלשון רבי. וחולש ומתרפד בלשון יחיד. נוסף לזה, הרי גם שינה בבין ראשון הגמרא. הגמרא כתוב, יורדי הים, הולכי מדבריות, בלשון רבי. ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בית האסורים יצא בלשון יחיד. בגמרא באמת יש חלוקה אחרת, שניים בלשון רבים ושניים בלשון יחיד, הרי זה מסביר גם מה ההיגיון. ועד רבה בפשטות מובן דווקא לשון שבגמרא. למה? אדם לא הולך למדבר לבד, ואדם לא הולך באונייה לבד. בדרך כלל שהולכים למדבר, הולכים באונייה, הולכים בקבוצה. אבל אדם שנמצא חולה, חולה בדרך כלל הוא חולה עם עצמו. נכון שצערנו היום אנחנו נמצאים בתקופה אחרת, אבל חולה באופן כללי, חולה, הכוונה היא כל אחד חולה לעצמו. גם שיש הרבה חולים, כל אחד חולה לעצמו. חבוש בבית האסורים, כל אחד חבוש לעצמו. אלא בפנים. מהנוח שבעולם, בין אדם הולך במדבר יחידי, אלא בשיירה. לכן הוא ביורדי הים באוניות, שלא ייתכן אלא בקבוצת אנשים דווקא. לכן הקטן בלשון רבים. בשייקר חולה וחבוש, על דרך הרגיל, כשהרבה אומר, יצרה הבעל היחיד. לכן נאמר בלשון יחיד, זאת אומרת שבגמרא זה מסודר בצורה הגיונית. דברים שהולכים בדרך כלל בסבתא, בחבוצה, נאמרו בלשון רבים. דברים שהולכים ביחידות, כל אחד לעצמו יכול להיות, אז נאמר בלשון יחיד. למה רש"י בחר לשנות את העניין הזה גם כן? אם כן, הרי כל שכן שדווקא נוסח זה, שזה הנוסח הפשטני, שזה הכי פשוט והגיוני, צריך להיות בפירוש רש"י, שהוא לפי פשוטו של מקרא. ורש"י בחר לעשות שלוש דברים רש"י כתב בלשון רבים, יורדי הים, הולכי מדבריות וחבושי בית האסורים, וחולה, הוא כתב בלשון יחיד, חולה שמתרפא. עד כאן השאלות שהרבי שואל על רש"י, יש לנו פה שש שאלות, שהשאלות מחולקות, שלוש שאלות, ארבע שאלות, בכלל כל האריכות ברש"י, מאיפה רש"י לקח את זה, מה ההכרח שלו לעשות כך, ומי אמר שבעולם הפשט צריך להגיד שהוא דבר רק על ארבע האלה? אחר כך שני שאלות בתוך הרשימה של הארבע של רש"י. מסביר הרי בכך התאיבת. הביאור בכל ענן. בפרשת צו המדובר בקורבנות כאלו שבעיקרם כבר נתפרשים בפרשת ויקרא. בכלל פרשת צו מוסיפה ביאור בקורבנות שלמדנו כבר בפרשת ויקרא. אלא שבפרשתנו נתעצפו בכל קורבן וקורבן עוד פרטים שלא נתבהרו קודם. נגיד, קורבן שלומים כבר למדנו בפרשת ויקרא. מה שכתוב בכל אחד ואחד זה זאת תוארה. כאילו שעכשיו לומדים את זה פעם ראשונה, הרי למדנו את זה כבר בפרשה הקודמת, המכוון הוא רק לפרטים נוספים האלה. הדרך המפורש של פירוש רש"י בתחילת פרשה הוא על הפסוק, זוהי תוארה תוארה. מסביר רש"י, הרי העניין הזה בא ללמד על אקטר חלומים ואיבורים וכו'. למרות שפרקובה נוילו למדנו בתחילת הספר, זה מחרד שבאה את הפרשה פה לחדש, שאפשר להשאיר את החלבים של האוילו עד הבוקר. היינו שבשביל פרטים אינו חזר הכתוב לומר, ולא יפתר אותו אוילו. וכן הוא בשאר הקורבנות, שכוונת הפרשה היא להוסיף בהם פרטים בלתי ידועים עדיין, כמפורט, כפירש רש"י בכמה מהם. אז כל פרשה הוא פרשה, למה היא חוזרת, היא באה להוסיף פרטי הלכות שלא למדנו בשבוע הקודם, לא למדנו בפרשה הקודם. אומנה. בנוגע לקורבן שלומי, איננו מוצאים לחורה שום פרט נוסף בפרשה הזו. אם קוראים את הפרשה כמו שהיא, בלי להסתכל ברש"י, אתה קורא את החומש, אתה קורא את הפסוקים, אתה לא מוצא שום חידוש. שהרי לאחר הכתוב, וזו יסתור רזבח השלום ושיקרים להשם נאמר מיד, אם אל תוהי ויקריבנו. ואם כן, הרי מה שנאמר, ובוא יפתור ירבה לך שלום, מיותר הוא לרוע. ואב אלה להתחיל עם על תודה יקרים ובומר, או כל יותר לזה. יוס בשלום עם עצמם, בשלום עם עצמם אין שום הוספה. פרשת שלום התחילה ונסתיימה בפרשת ואיקו כבר. ופה הפרשה מתחילה ולא יפתור ירבה לך שלום. ומיד עוברת לקורבן טוידו. אז למה זה נכנס תחת כותרת של קורבן שלומי? ושולל רשי תמיה הזו מפרש. מיד זה מה שרשי מתחיל. אם על דבר הודעה וכולי, נדר, נדר, שלמים הללו, שלמי טוידו בין תמונות וכולי. כוונתו לומר, רשי ולהסביר קצת הפסוק, שאם על טוידו בא בהמשך למה שנאמר ולא יפתור אחזר מה שלומי. זאת אומרת שקורבן טוידו, זה הוספה ופרט במסגרת הכללית של קורבן שלומי. היינו שבפרשת דובה כתוב להוסיף עוד סוג ופרט בזבח השלומים, עליו דובה בפרשת ויקרא. מה הפרט הנוסף בקורבן שלומי? קורבן טוידו. קורבן טוידו הוא בבסיס קורבן שלומי. ברגע שהביאו את השלומים למטרה של טוידו, יש כמה הלכות חדשות שאין בזבח שלומים רגיל. מה הם? שישנם בו כמה פרטי דינים שאינם בשאר שלמים, וזה מה שרשי מוסיף. תאונות לחם, האמור בעניין. הראשון, בקורבן שלומים צריך להביא 40 לחם, 30 מתוכם מצה, ו-10 צריכים להיות חמץ, כפי שנראה בהמשך, ואינם נאכלים אלא ליום ולילה, כמו שמפורש כאן בפרשה שלנו, שלמרות ששלומים נאכלים בשני ימים ולילה אחד, זאת אומרת שני ימים והלילה שביניהם, קורבן טוידו נאכל ביום ההקרבה ובלילה שאחרה. פירוש זה, איפה רשי לקח? זה מוכח ממה שנאמר, אם על טוידו יקריבנו. ולא יקריב סתם, שפירושו יקריב אותו, את מה ויקריבנו? זו היסטוריה זה בחשלומים, אם על טוידו יקריבנו את השלומים. וזה הכוונה של רשי. מה שנאמר אם על טוידו יקריבנו, שפירושו, יקריב אותו, את מי? את זבח השלומי, מה אמור בכתוב לפני זה? וכאילו כתוב, אם על טוידו יקריב את זבח השלומי, זה לא כך וכך. ממילא, זה הפירוש ברשי דבר ראשון. רשי בא להסביר לך, מה החידוש בפרש של שלומי פה? שיש סוג של קורבן שלומי, הוא מנדר אותו לשם קורבן טוידו, שבקורבן הזה יש דינים חדשים. מכיוון שההוכחה לפירושו היא מטבעת יקריבנו, בגלל שכתוב יקריבנו ולא, אם על טוידו יקריב או יפתוי, שאז זה לא היה מתחבר לשלומים של מקודם, וגם הקושיאנה אינה מתעוררת על הפסוק וזו יפתוי רבבך השלומים, אלא לאחר שבאים לפסוק של אחריו אם על טוידו יקריבנו. אם היה כתוב רק לפסוק אם על זו יפתוי רבבך השלומים, לא היה לי שום קושיאה. כי הייתי חושב שהמשך הפרשה מתעסק בהלכות של קורבן שלומי. אבל להיות בתורה מיד אחרי זה אומרת, אם על טוידו, זאת אומרת שהיא עוברת, היא מסבירה לך פתאום קורבן טוידו, כי אז משמע לפום ראית שהקוסי מתחיל לבאר קורבן אחר לא של שלומי. לולי הרע שהייתי חושב, הפסוק בבו יסתיר הזה לך שלומי, הוא פסוק שאין לו המשך, כי פתאום מתחיל קורבן אחר קורבן טוידו. לכן מפרש רק שתירושו לא על הפסוק ובו יסתיר את השלומים, אלא על הפסוק עם אלטוידו, שמגיעים לפסוק עם אלטוידו. אז מגלים שהפסוק הקודם נשאר כאילו פסוק לרפיום. אין שום חידוש בקורבן שלומי, מתחילים קורבן חדש. לכן מדבר לך רשי שקורבן טוידו פרט והוספה בקורבן שלומי, וזה בדיוק מה שהתורה בא להגיד לך. שאם את השלומי הוא יקריב כטוידו, אז הדינים שלו ישתנו. מה המשך עכשיו? והנה, תדגיד. אף שעניין זה הוא עיקר החידוש בפירושו על הכתוב, מכל מקום מפרש רשי בדרך הגב. הרב לוקט שרשי פירש את הדברים בדרך הגב, בתוך דברי הפירוש עליו, גם דבר המובן בפשטות ולא פירושו. זאת אומרת, רשי לא לוקט. רשי נכניס פה עכשיו סוגיה דרך הגב, שגם אם יודעים אותה, את ההלכה הזאת, גם לא יהיה פסוק. מצד ההכרח המבואר בדברי רשי גופה כדילנה, ומי, מה הדבר שרשי מכניס פה? שהחיוב להביא קורבן תודה הוא רק על דלת ניסים הילו. שזה לכאורה לא קשור למה שהתחלנו, את הדין של קורבן שעת, שיש מוצר של קורבן שלומים שמתבטא בקורבן טויבו. ומכאן זה, ולחור היה מקום להגיד ששני סוגיות שונות, רק שיכל לחלק אותם משתי דיבור המסכים. להגיד, פשט זה פסוק, אם על טויבו יקריבנו, שזה המשך הפסוק של דיום, ודו יפתר רבי וחשבון. קודם לתת פירוש חדש, עוד עניין. לא. אומר הרבי יוצא זה רק דרך אגב, כשהרבי אומר בתוגריים, מטעם זה אין רש"י מפרשו בדיבור בפני עצמו. כי הכלל המדובר כמה פעמים, שבמקום שמפרש בתיבה אחת בית עניינים נפרדים, מעתיק רש"י אותה התיבה פעם נוספת כדי לחלק בין עניין לעניין. ולכאורה גם פה רש"י היה צריך להגיד. לא ראשון להסביר מה הקשר בין פסוק השני לפסוק הראשון, זה סוגיה אחת. סוגיה נוספת, מתי מטרידים קורבן טויבר? ולהביא, לעשות דיבור המתחיל נפרד. הרב אומר לו, כי באמת מובנו מעצמו, כל הסוגיה הזו שקורבן טוידו מקריבים לא בכל מקרה, אלא במקרים מסוימים, זה דבר שמובן מעצמו, ורק בדרך אגב מפרשו. הרב מביא בהערה 13, הרב אומר שגם לשון רש"י מכריח. רש"י אומר, אם על דבר או עידו הנס שנעשה לו כגון, שאין צריכים להודות עליו. רש"י לא אומר, הם צריכים, רש"י לא נותן הוראה, ארבעה מקרים האלו מחייב להודות. אם מדובר על ארבע מקרים שאנחנו כבר יודעים שהם צריכים להודות. זאת אומרת, רש"י נכנס לעניין כאילו, זה שיש ארבע שצריכים להודות, זה לא נלמד מהפסוק הזה. זה דבר ברור ומובן מאליו גם קודם, ושנראה מיד למה. לא שהפסוק הזה מלמד שיש ארבע שחייבים להודות. לא לומדים מהפסוק הזה את הקביעה של ארבע צריכים להודות. זה שרק ארבע צריכים להודות, זה דבר שהם יודעים גם לפני הפסוק. ולכן אומר רש"י, נכנס פה בדרך אגב, איפה אני יודע, מאיפה לרש"י ברור כל כך שהתודה שהפסוק הזה מדבר, זה לא על כל דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לי, אלא רק על ארבע שצריכים להודות. אומר הרבי כך, מה הכריח לזה? מובו און דה פשט, וחיינו על דבר הדרך הלוכה והדרש. הרי בלמטה את הבורת הידוע שעל כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לקודש ברוך הוא. מובן לפעשו שתמיד צריכים להודות לקודש ברוך הוא על כל הטוב שהוא גומל לכל יחיד ויחיד. כי כל איכות ואיכות עם לישראל מאמין בהשם ויודע שכל מה שיש לו גם אם בא לו בדרך הטבע הרי זה בו מה קודש ברוך הוא. וכדברי אברום הובינו לכל האילו, זה כבר אברום הובינו עכשיו. ולכל האילו, זאת אומרת גם לא דווקא ליהודים. ברוכו למי שאכלתם משלוי, בור עם אתם שמשלי אכלתם, בשביל מי שאומר בו היו לא מחל. אם אין איזה דבר פשוט, שלהגיד תודה לקודש ברוך הוא צריך להגיד על כל פרט ופרט בחיים שלו. וכמו שיש להודות לכל נותן מתנה טובה, יהיה מה שיהיה. על אחת כמה וכמה שחייבים להודות לקודש ברוך הוא, למלך מלך המלוך עם הקודש ברוך הוא, על מתנותיו הרבות לכל אחד ואחד בכל יום תמיד. ולכן, מה באמת עושים? סידרו חז"ל. להודות ולהלל ולשבח לקדוש ברוך הוא בכל יום ויום בתפילות וברכות וכו'. ודבר זה מתאים בסיפור התורה כמה וכמה פעמים, גם לפני פרשת. אפילו רק על הבשורה שייטיב בעתיד. כגון שלמדנו והיינו שום מזבח להשם. ופירש רש"י שאמרו עשה מזבח על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל. וכן למדנו קודם ויאמן העם ויקדו וישתחוו בפרשת שמואל. וכי יוצא בזה עוד רבות פעמים. אבל שיהודי צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל פרט בחיים שלו לדברים פשוטים. על פי זה נמצא לכאורה שכל אחד מבני ישראל יתחייב להביא קורבן טוידו בכל יום ויום או כמה פעמים בהם. והרי זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. אפילו אם נמצא לומר שמספיק אחד בשנה על כל השנה, יש איזשהו סעיק, יש זמן שמודים לקדוש ברוך הוא על כל מה שעושה כל השנה, גם זהו חידוש גדול שהייתה התורה צריכה לפרשו. בתורה לא כתוב דבר כזה. זה הכריח את רש"י לומר שאי אפשר להגיד שתודה, הכוונה פה, תודה על עצם זה שהקדוש ברוך הוא נותן לי כל דבר ודבר. לכן גם בפשוטו של מקרא מוכרח לומר שלא על כל הודעה חייבים קורבן תודה. כי אם על הודעה שאינה רגילה. משהו מחודש, איזה חידוש. ולכן גם אינו יוצא בברכה כמו שיוצא בנוגע לאכילה הבאה לידי שמתברך בפרנסה. יש דברים שאתה מודה לקודש ברוך הוא שאומר אדון אפורים הם כולי וצור המועטים לכם מן האורך. יש דברים מסוימים שהם חידוש שעליהם צריכים להגיד תודה בצורה מיוחדת. היו שהתודה באה רק על דבר או ידוע של נס שלה. זה היה מובן לרשי בפשטות, כל מי שלומד את ה... מי שחושב מבין את זה בפשט, לא צריך פסוק על זה, לא צריך ראייה על כך. לכן רשי ברור לו שלא מביאים קורבן טרידו על כתם על דבר שהקדוש ברוך הוא נתן. אבל מה כן? על מה כן מביאים קורבן טרידו? אבל עדיין אין מובן. הרי הוא מטופל לפני זה, שבמשך הרבויים שונח, שהיו ישראל במדבר, נתן להם הקדוש ברוך הוא בכל יום לחם מן השמיים, בואי כניסי, כך למדנו בפרשת ושלח. כמו שכתוב, אם נימנתי לכם לחם מן השמיים. איך אתה רוצה להגיד שצריך להביא קורבן טרידו רק על נס? עם ישראל היה להם נס כל יום. כן היה להם לחור הבאיר של מיריו. המפורש והקיצו בצור וייצו ממנו מים בשעות האור. והרב אומר בהערה ופשטות, שתו ממים מילו כל ימי אותם במדבר. כי לא מתינו שיעלונו בני ישראל בשביל מים עד מיסת מיריו שהייתה בפרשת ועלו איתו. וכן היה לחם להם ענן תמיד ושומרה מכל העניינים הבלתי רצויים, כמו שכותב רש"י, צא וילחם, צא מן הענן וילחם, שכל אלו הרי הם נס. הרב אומר בערב, אפילו נגיד שהנס הזה היה נס תמידי, והנס מתמשך, מספיק להביא קורבן פעם אחת, אבל במן היה ניסים פרטיים כל יום ויום, ככה הרב מוציא בערב 24. יוצא שיהיה פה שאלה מאוד מעניינת. רשי הלך בשתי שלבים. שלב ראשון, ברור שלא צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על הטבע הרגיל. כי אז כל יהודי צריך להודות לקדוש ברוך הוא כל הזמן וכל יום. חייבים להגיד שמדובר רק על ניסים. שאלת השאלה, ניסים, המשרון היה להם ניסים כל יום ויום, מים, עננים ולחם. ואם על כל נס מחויבים להביא קורבן, נמצא שכל אחד ואחד, יותר מ-60 ריבו מישראל ויותם במדבר, מתחייבו, הרב אומר, הוא במילא גם הקריבו קורבן תודה בכל יום ויום, דבר שאין לו אומרות כלל, זה לא הגיוני בכלל. אז חייבים להגיד, לרדת לפירוט יותר גבוה, לא צריך להגיד שצריך נס, גם לא על כל נס מביאים קורבן תודה. לכן מוכרח לומר שלא על כל נס חייבים בקורבן תודה, כי אם הניסים מסוימים, זה דבר פשוט, גם בלי הפסוק בחומש. מכיוון שבכתובים יועדו להווי אחד ושבתהילים מובהים כמה סוגי מיסים. דוד המלך בתהילים בפרק וזין הוא מביא כמה סוגי מיסים. ואומר על זה מפורש, וידבחו דבחי תוידו. שם מזה רואים מפורש על ארבעה מיסים האלו כן מביאים קורבן תוידו. הרי מובן שזה בדווקא שקורבן תוידו מביאים רק על המיסים המפורשים כאן. זאת אומרת, הרי במסביר, זאת אומרת, מאחר שמוכרח לומר שלא על כל נס ועם קורבן תודה, כי אם רק על נס מיוחד, זה הרי ראינו קודם. ואף שבכתובי החומש לא נתבהר על איזה נס מביאים את הקורבן. לחורם, איפה רש"י לוקח שמדובר דווקא על ארבעה אלו? הרי מכיוון שבתהילי נתפרשו כמה ניסים, מסתבר לומר שזה לא רק ארבע דוגמאות שהן בדווקא. יות וברור לנו שזה לא על כל דבר מביאים תודה לקדוש ברוך. וגם ברור לנו שלא על כל סוגי הניסים מביאים קורבן תודה. כי ראינו שעם ישראל לא הביאו קורבן תודה על הלחם ועל המים ועל העננים. אז יות ואתה יודע שמדובר דווקא על סוגי ניסים מסוימים, ובתהילים כתוב מהם הסוגים, לכן סביר לומר שזה בדווקא אלה, שרק על ניסים הללו מביאים קורבן תודה, בפרט שנקט ארבעה ניסים ולא אחד או שתיים לדוגמה. אם התורה הייתה מתכוונת רק דוגמאות, למה להביא ארבע? תביא שתיים, תביא אחד. טוב, וכל אחד יבין שזהו ההמשך. מדי שדוד המלך נקט ארבע, סימן שדווקא ארבע ולא יותר. ואף על פי כן, אין רש"י מסתפק באביו הכתוב מבלי פירוט הדברים. לרב שאל באחד השאלות, למה רש"י, נכון שבתהילים כתוב כל ארבע, למה רש"י צריך להביא את כל ארבע? רש"י יכול להגיד אחד ובכולי. אומר רש"י כי כתוב זה, ואיל בחודי חטאי שממנו לומדים קורבן תורה, נאמר בפירוש אצל חודש שנתרפא. בתהילים, איפה כתוב איל בחודי חטאי? לא על כל אחד מארבע מקרים, פעם אחת זה כתוב, על חודש שנתרפא. היה מקום לומר שקל רק על חודש שנתרבל, ולא על שלושה אחרים. לכן מפרש רק שבכל הדלת המובעים שם חייבים כל מן פוידה. וגם לא די שיכתוב חולה שנתרפד וכו'. כי מזה היינו למדים להוסיף רק מה שכתוב לאחרי זה. מה כתוב אחרי, היינו יורד היד ולא יותר. ומילא היה צריך להוסיף גם זה שלפניו, או איך המדבור יש וכו'. וכן הרי בכל אופן נצטרך להסתיר כל הדלת. או איך המדבור יש וכו', חולה שנתרפד וכו'. שתיים בצורה מפורשת ושתיים במילה וכו'. לכן כותב רק בפירוש כל הדלת שצריכים להודות. זה ההסבר שהרבי נותן ברש"י, למה רש"י, בפשוט של מיקרו הכריח, המסכם את הדברים, רש"י הכריח, דבר ראשון, חייבים להגיד שמדובר על נס, כי אם לא מדובר על נס, אין לנו גבול כמה קורבנות אנחנו צריכים להביא לקדוש ברוך הוא. חייבים להגיד שזה נס. מצד שני מוכרח לנו מהמציאות של עם ישראל במדבר, שלא כל סוגי הניסים, אלא סוגי ניסים מסוימים. כיוון שבתהילים יש ארבע, ודווקא ארבע, לא פחות ולא יותר, לכן לומד רש"י שגם הארבעה האלו, הכוונה של החומש היא גם כן על ארבעה האלו, ולכן רש"י חייב להגיד את כל הארבע, את כל הרשימה, ולא להסתפק באחד וכולי, כי היינו טועים לחשוב שרק על אחד מהם חייבים להביא קורבן פוידה, כי רק על אחד מהם מפורש הפוסק. עכשיו הרבי נכנס לחלק השני של השאלות. הרבי שאל, למה רש"י שינה את הסדר? פה הרבי אומר ביאור נפלא, שמכניס אותנו לסוגיה חדשה. בואו נשים את זה. הנה, פסיב ד', מחר שרש"י מפרט כל הבא לניסים, הנה צריכו לפרטם דווקא בסדר שמביאה. בפשטות מובן. למה? למה רש"י לקח סדר חדש? בפשטות מובן שכאשר מטילים על האדם איזה חיוב בקשר למאורע מסוים, הנה, אם בדידי אב ועובדה נקל לו ביותר להבין פרטי העניין, טעם החיוב וכו'. תאמרים לבן אדם חיוב חדש. וחלק מהמקרים שעליהם מדובר, הוא עצמו חווה, הוא עצמו עבר, הוא עצמו ידגיש. ברור שיותר קל לא לקלוט ולהבין ולהצמין את ההוראה החדשה. הרי אני רוצה לחדש פה חידוש, שהסדר שרש"י נקט ברשימה שלו, שהרבי שאל למה רש"י שינה, לא כמו, לא כמו שכתוב בתהילים, ולא כמו שכתוב בגימורא, בתהילים באמת כתוב משהו יותר מסוכן, בגימורא כתוב משהו יותר מצוי, רש"י בחר לעצמו סדר אחר. כשמוישה רבינו אמר את זה לעם ישראל, הוא אמר להם את דברים כפי הסדר שעם ישראל בעצמו חווה אותם. עם ישראל חווה את הסדר לפי הרשימה שרש"י בונה. וזה גם ההסבר שהרשימה בנויה לפי סדר מצוין, חלק בלשון רבים וחלק בלשון יחיד, כפי שנראה מיד. נדביר הרי בכך. על פי מובן שכאשר הגידו לבני ישראל, החיוב להביא קורבן תודה ניסים מסוימים, אם מסתבר לומר שלראשונה אמרו על דבר החיוב, על אותו הנס שאירה להם בעצמה, כן מובן שאם נעשו להם כמה מהניסים שעליהם חייבים קורבן תודה, צריך להזכירם על פי הסדר שנעשו להם. ורק אחרי, אחר כך להגיד חיוב קורבן על נס שעדיין לא נעשה את זה. אבל הרב רוצה להגיד מה שאמרנו קודם. רש"י בחר את הסדר לפי שמוישה רבינו דיבר עם עם ישראל. מוישה רבינו סידר את הסדר לעם ישראל. דבר ראשון, חלוקה כללית. איזה מארבע דברים כבר עם ישראל חוו, ואיזה הם עדיין לא חוו. חוילה שנשרף הם עדיין לא היו. הם היו ביורדי הים, היו בבית האסורים, והיו בהולכי מדבוריה, הם לא היו חוילה. לכן השלושה הראשונים מופיעים בלא של רבין. הוא מדבר על עם ישראל, כולכם הייתם בים, כולכם הייתם בבית האסורים, כולכם הייתם במדבור. חוילה, לא היה מצב שכלל עם ישראל היה חולה בצורה גורפת, כולם יחד, בוא נראה בפנים. הנה, אם הדלת ניסי, שעליהם חייבים קורבן תודה, נעשו לבני ישראל שלושה. ובסדר שמונה אותם רש"י. דבר ראשון, עברו את הים, שזה יורדי הים. אחר כך הלכו במדבר, ואולכי מדבורי, ואחר כך גזר על הקדוש ברוך הוא עליהם להיות סגורים במדבר, שזה נקרא להיות בבית האסורים, כפי שהרבי יסביר מיד. הרבי פותח סוגריים, שהם היו במדבר, ורק בניהם יצאו ממנו לאחרי 40 שנה. איי, אנחנו נמצאים בפרשה, צו, אנחנו עדיין לא יודעים מכל הסיפור של המרגלים שיקרה בפרשת שלח. אומר הרב, וידעו מזה על פי פירוש רש"י על הפסוק, תביאי מוי ותיטועי מוי וגוימר, שהם ידעו, רש"י מסביר שם. ואף לפי שרש"י אומר שם שרק נפנה במוישה שלא ייקונת ולא ייקונת ולא אומרת. אז מה אתה אומר שעם ישראל ידע מזה כבר? אומר הרב, אחרי זה שרו כן כל בני ישראל, כנאמר יושיע ומוישה ובני ישראל. כך כתוב בשיחה. ופה יש אוספה בתוך השיחה, שנראה ככה, שהרב הוסיף את זה בהגון. מוסיף הרב מיד, אבל כל זה הוא לפלפול ולחידוד. להגיד שבני ישראל ידעו, בזה שהם שרו יחד עם מוישה רבינו, תביאים מוי ותיטועים מוי, ששם יש נבואה של מוישה רבינו שהוא לא ייכנס לארץ, והם לא ייכנסו לארץ, כל זה לפלפול ולחידוד. אבל בפשט, כי מסתבר לא אמר בפירוש רש"י שם, כדי משהו פשט הכתובים, שאף שמתנה במוישה לא יודע מה מבו, מוישה מתנה בנבואה שהוא עצמו לא יודע לפרש. ואין צורך לכל זה כפושט, הרב נראה ממש לשון של הרב, ואין צורך לכל זה כפושט. אז מה הפשט, איפה הם היו בבית האסורים? אומר הרב כאן, הרב אומר פשט חדש, לא הכוונה ל-40 שנה שהם היו במדבר אחרי חטא המרגלים. כאשר נאמר לבני ישראל, שהתעכבו במדבר סיני 40 יום, עד רדת משה מן האר, שזה כבר היה. הרי הרגישו בעצמם אין חובוש בחושך וצלמובץ וכו'. הרב לומד פה חידוש, שהמצב של בני ישראל במדבר, חובוש בבית האסורים, הרב יפרק על זה בהמשך השיחה יותר, זה מצב שאדם נמצא במקום שהוא לא יכול לעזוב. לא משנה אם המקום הוא גדול. לא משנה כמה גדול המקום, ולא משנה כמה אנשים אתה נמצא שם. אם אתה תקוע במקום בלי יכולת לצאת, זה נקרא בית האסורים. אז עם ישראל עברו את שלושת החוויות, הם היו בים, הם היו יורד הים. אחר כך הם הלכו במדבר, עוד לפני מהקנטרם כבר הלכו במדבר, שזה הולכם מדבורית. ואחר כך, שמוישה רבינו עלה להר, הם היו 40 יום חיכו למוישה רבינו, עמדו במדבר, זה על דרך בית האסורים. לכן מוישה רבינו מדבר איתם, ולכן מובן מה אני קורא בשיחה בפנים, ולא חיל מובן, שנאמר לבני ישראל והסדר, יו ירדי הים. הרי במוסיף בהערה, לכן רש"י לא מביא את הפסוק, יו ירדי הים באוניות, עם ישראל לא היו ביורדי הים באוניות, עם ישראל עברו את הים בלי אונייה בקריאת ים. ממשיך המקרא את השיחה בפנים, ואוי לכם מדבוריות וחבוש בית האסורים, שכל זה הוא אמר ולא של רבי, כי כל זה קרה לעם ישראל, ואחר כך אמר להם, הסוג הרביעי שלא יראה להם שזה לא קרה, חול לשם יתרפ, ושגם על זה חייבים בקורבן קודם. הערה 32, חייבים ללמוד, הרב אומר, אני אגיד בעל פה, שגם הפרידי כרבה, במאמורים שלו, בברוך הגוימה, בחר לעצמו סדר ברשימה של ארבע דברים, לא כמו רש"י, לא כמו החומש, סליחה, לא כמו רש"י, לא כמו הפסוק בתהילים ולא כמו הגימור. למה אומר הרבי בהערה 32, הדרך זה יש לבוא למה נקעת כמו חדמור, בדבר חגים אל תוף רשפי זין, הדלת שצריכים להודות לא כסדרם בגימור ופוסקים, ולא כפירוש רש"י, כי מתחיל בכל מי שמתרפה, בכל בושיות מבית האסורים, כי מונה אותם כפי הסדר שיראו לא אז. נצרי מקרה בזה היה הסדר. חוידה שמצרפה היה דבר ראשון, ואחרי זה נכנס לבית האסורים. חוידה שמצרפה, הרי בלא מסביר, כידוע שפרי מקרה בתחילת נשיאותו היה חולה מאוד, ואחרי זה נכנס לבית האסורים. ואחרי זה היה גם בשלבים אחרים של מדבר ויד. על פי במובן, אני חוזר לשיחה בפנים, על פי במובן, גם כלמה כתב רש"י ג' העניינים הראשונים בלשון רבי, והרביעי בלשון יחיד, ג' הניסים הראשונים יראו לכל בני ישראל, מה שאין כן הסוג הרביעי. מסתכם הרי באולה, היה מקום לחשוב לפי זה שכל עם ישראל צריכים להביא קורבן תודה. והרי אמרנו קודם שזה לא מציאותי ולא שמענו ולא ראינו שכל עם ישראל הביאו קורבן תודה. אולם אין הכוונה בזה שהם בעצמם התחייבו להביא קורבן תודה ניסים אלו שירו לה. פשוט לה, כי באמת שם לא היה תקונה, הם היו עם הקודש ברוך הוא ביחד. והרי במאורות האלו כפי שהיו את בני ישראל אז, לא היה בהם שהוא חשש לקנה,
והרי הלכו על פי הוויה, והוויה הועיל לך לפניהם להנחו איתו בדרך, ובוודאי שאי אפשר שתהיה בבית הקורת. אז למה הוא אמר את הסדר הזה? אתם מבינים מה היה קורה במצב כזה לולי שהקודש ברוך הוא היה. אלא שעל ידי המאורעות שיראו להם, מובן היה להם שבדרך הטבע, במצב דומה, לולי הקודש ברוך הוא חס ושלום, יש בבית הקורת. לכן היציאה ממצב זה מחייבת קורת. יש פה הערה מספר 33, מאוד מעניינת. רש"י כותב ברשימה שלו, רש"י כותב, יורד הים, אוי לכם מדבורים, חבוש שבית האסורים וחוילה שמתרפה, ככה רש"י כותב. למה ראית בחוילה רש"י מוסיף שמתרפה? לא כתוב, יורד הים שהגיעו ליבשה, הולכי מדבריות שהגיעו ליישוב. חבושי בית האסורים שיצאו מבית האסורים. למה בחוי לרשי כותב חולה שמתרפא? ואתם למה בחולה מוסיף רשי שמתרפא? ולא כבשאר הגימל שאינו כותב שעלו וכיוצא בזה? פשוט, רשי מדבר על קורבן טוידו. קורבן טוידו מביאים לבית המקדש. כשמדברים על הגוימל, הגוימל אפשר להגיד בכל מקום. אנחנו מדברים בחומש, בחומש הקורבן טוידו מתבטא לא באמירת הגוימל, אלא באמירת אבי קורבן טוידו. אדם במדבר לא יכול להביא קורבן טוידו, צריך להגיע לבית המקדש. או למשקו. אדם בים לא יכול להביא. אדם בבית האסורים לא יכול להביא. אז ברור, שאם מדובר על קורבן טוידו, מדובר שהוא יצא. אבל חולה, יכול להיות מצב שחולה יביא אותו על כיסא גלגלים, ויביא קורבן טוידו לבית המקדש. לכן בחולה צריך רש"י להדגיש, חולה שנשרף, תראו בפנים, נראה בפנים. וכאן העירה והקרובה קורבן טוידו שצריך להיות בבית המקדש. מובן מעצמו שאי אפשר להביא קורבן ביותו בים. שאין כן בחולה מקום לומר שתקף שישנה קצת הטבה מביא קורבן טוידו, לכן מוסיף רשי של נשרפה, שרק אז חיה בקורבן טוידו. אבל שמדברים באמת על הגמרא והפוסקים, שהגמרא והפוסקים לא מתעסקים בקורבן טוידו, מתעסקים בחיוב הגוימל, שנלמד בקורבן טוידו, וחיוב הגויים באמת יכול להאמר גם בבית האסורים, וגם בים, וגם במדבר, שאין כן בגימור או בפוסקים שעירה בנוגע לברכת הגוימל, הרי גם בחובש צריכים לפרש של אותו. ואם כן, יש מקום לומר שגם ביותו בבית האסורים, אם הקימו משפטו מעליו קצת, צריך לברך את הסוברניה. לכן גם בחובש כתוב חובש של אותו. שאין כן ביורד הים ואולכם מדבורי, גם בנוגע לברכת הגומל, אין צורך לפרס, כי בדרך כלל נמצאים באותו סכנה, כל משך זמן להיות עממית פה בים, ואין כאן לכל מילה. זאת אומרת, הרב אומר פה ביור נפלא על הדרך ככה, דרך אגב, ביור נפלא. בגמרא כתוב, חוילה שנשרפה, בחובו שיוטה לידי סעצור, ואולכם מדבורי, אוי, ביורד הים. זאת אומרת, בגמרא, אוי לכם מדבר מסוים זה הים, לא כתוב שהם סיימו את המדבר או סיימו את הים. למה? כי ההיגיון קובע שלמה להגיד הגוי שאתה עדיין נמצא במדבר, אתה עדיין בסקון. אתה עדיין בים, אתה עדיין בסקון. אבל בבית האסורים, אדם שנכנס לבצוע ועלה לרמה יותר פחותה ממה שהיה עד עכשיו, הוא היה בסכנת נפשות, הוא עבר לסכנת לא נפשות. הייתי חושב שצריך להגיד הגוי גם בתוך הבית הסוהר, מה לא אומרת לו, אמרה לו, עד שתצא החוצה, תפוס נגיד אבי. אבל רש"י שמדבר על, על קורבן טוידו, שקורבן טוידו אי אפשר לחשוב על מציאות של קורבן. לולי שיצאת מבית הסוהר, ברור שרש"י לא צריך להגיד, שיוצא מבית הסוהר. אבל זה חולה, המקום היחידי שרש"י צריך להגיד, חולה שנצא. עד כאן הביור של הרב ברש"י, והרב ביאר בעצם להשתת את כל הביור, למה רש"י בחר דווקא ארבע, ואילו ארבע, ומה הסדר של הארבע, למה לא של רבין, למה לא של יוחיד, בעצם כל השאלות הרבה תראו. אבל הרבה נשאר להבין עוד נקודה פה שצריכים עדיין לא תזיור. תעיפה. אולם בכירו אין המובן, הרי אותם במצרים היה כאין חבוש שבית האסור. ועל פי זה אבל לרש"י לומר, לרש"י, אבל לומר לרש"י חבוש של בית האסורים בראשונה, כי יציאת מצרים הרי הייתה תחילה לכל לפני קרסם, שאלה הכי פשוטה בעולם. אני מתאר לעצמי שכל מי ששומע את השיחה, או לומד אותה, שואל את עצמו את השם. אם רש"י בחר להגיד לפי הסדר שקרה לעם ישראל, עם ישראל היו בבית סוהר דבר ראשון, לפני שיצאו ממצרים. מצרים היה בית הסוהר אחד גדול. ואף על יציאת מצרים לא היו חבים קורבן תודה. אם הייתה ארץ מצרים בית האסורים, כי משם יצאו עוד לפני הציבוי בעבור הסוהר בנתוידו. אז אולי הלכתית הם לא חייבים להביא קורבן. ממילא עדיין לא חל עליהם חיוב קורבן תוידו, וכן בקריאת ים סוף. כמו כמרי, כאמור, אין הכוונה כאן שעל מה שאירה להם חייבים הם בקורבן תוידו. כנ"ל, הרי כאן רש"י לא מתכוון להגיד שהם היו חייבים בקורבן תוידו, כי כאמור לעיל, גם קריאת ים סוף היה על פי השם, ולא היה סתולת. כי אם רק להבינם ונקל המצב. אז אם אתה מדבר בשביל ההבנה הרגשית של הבן אדם, שהוא יבין, למה הוא צריך להודות הקדוש ברוך הוא, אז יותר קל לו להבין דברים שהוא חווה. וכאילו הרבה יצא עשו לו בדבר שעם ישראל חוו ביחד לפני כל הדברים. למה זה לא נקרא? למה רש"י חוו שבית יצא עשו לו לא שם שם? למה חוו שבית יצא עשו לו נמצא את רש"י ברשימה כשלישי ולא כראשון? יובל בעצם להמתיק לשון רש"י. רש"י כותב, חוו שבית יצא עשו לו. תלכו, היה מספיק, היה כותב חבושי. סתם. ומעצמו היה מובן שכוונה לחבושי בית האסור. מה שצריך להגיד לך, מה זה חבוש? אלא הרי זה הרבה מה להדגיש. אמנם רצונו של רש"י בדי לדייק, שדווקא חבוש בבית האסורים מחויב להביא קורבן תודה. ושאין כן חבוש בבית וכיוצא בזה. אנחנו היום מבינים מה בחבוש בבית. חבוש בבית האסורים, הבית האסורים, החבוש נוצר מזה שהוא בבית סוהר, לא מזה שהוא חבוש, מה פירוש? הוא מקורו בפשטות הפוסוק, בתהילים שמזכיר כאן יויש וחוישך וצלמורת, אסירי עוני וברזל. זאת אומרת שמדובר של חבושים במקום חושך וצלמוות, חייבים בקורבן תוידו. ואת הרבה נוקט שהבית האסורים, זה לא החבוש פרוש, במקום שאתה לא יכול לצאת ממנו. החבוש שאתה לא נמצא בבית סוהר, אתה נמצא במקום שגורם לך עינוי, הנוכחות שלך במקום יוצרת לך עינוי. לא זה שאתה נמצא במקום שאתה לא יכול לצאת, ולא זה שאתה נמצא במקום שלא לפי רצונך, מה? כי זה חבוש. רק אם נגיד חבוש בבית סוהר. בצוהר זה מקום שאתה נמצא בו למטרה לענות אותך. הפירוש, מסביר הרבה, הפירוש מובן, שאי אפשר ללמוד חבוש של בית האסורים בתחילה וירמוד למצרים. תראו, חידוש של הרבה, הסתכלות מעניינת של הרבה. כי אותם במצרים לא נחשב כבית האסורים לחייבם בקורבן תודה. כי לא הייתה ישיבתם שם באופן של יויש וחוישך וצלמון. אנחנו מסתכלים על מצרים כעל מקום, פעם ישראל היה להם איסורים נוירואים, זה נכון. אבל המושב של עם ישראל, איך הם ישבו, לא היה במוקד חושך וצלמורת. עד הרבה, ישבו בארץ גושן, טו בארץ מצרים. עם ישראל לא היו במצור במצרים. היה להם בתים, והם היו בארץ גושן, והיה להם טו בארץ מצרים. לא היו להם הפשט. לא היו להם הפשט. אלא מה? היה להם עבודת פרך. עבודת פרך לא קשורה לכך שהם גרו במצרים. היה להם עבודת פער, זה טבעי אחרת. הישיבה במצרים, מצרים לא הייתה בית אסורים. בית אסורים זה מקום שרע לגור בו, רע לשבת בו. זה נקרא בית אסורים. מדבר זה בית אסורים. מדבר זה מקום שיש על נחשים ועקרבים. המקום עצמו יוצר מצב של תעוקה. המקום עצמו יוצר מצב של עוני. עוני מנשון עינויים. המקום עצמו יוצר מצב של צלמוות. זה נדבר, זה בצוח. בצוח, לא יודע מה בצוח של היום, בצוח של פעם. הישיבה במצרים יש פה שתי פרטים. מצד אחד הם ישבו במצרים, מקום הכי טוב בעולם, ארץ גושך. היה עוד סוגיה במצרים שהטילו עליהם עבודת פרך, אבל זה לא קשור למקום של מצרים. זה סוגיה נפרדת. המקום הוא לא מקום של עוני וברזל. המקום היה מקום נפלא. היה גזירה של שיעבוד מצרים בעבודת פרך, זה לא קשור למקום. הגזירה הזו הייתה יכולה להיות בכל מקום, מצד הפשט. ולכן אנחנו מחפשים להגיד, חובת הגויים הזה על חבוש של בית האסורים, אדם שנמצא במקום תגור, במקום רע תגור, זה הגדרה. מקום רע, חושר וצלמוות שהוא פגעו. הדוגמה לזה זה לא מצרים. מצרים זה לא מקום רע. מצרים זה מקום נפלא. היה שם זירה של המרסר. מדבר זה מקום רע. זה מה שהרבה אומר. ומה שעבדו בהם בפרח הרי הגיעה לעצמו, ואינו מהדלת שעליהם צריכים לודו, ולא נאפת על ידי לישיבתם במצרים כחבושים בבית האסורים, מקום של חושר וצלמוות. שאין כן המדבר, הרי הוא מקום סכנה, כמו שנאמר במדבר הגודל והנוירו, נוחש צורו ועקרו וסימוי אשר אין מים. לכן מובן שהסגור במדבר ולא יכול לצאת ממנו, הרי הוא מהיואיש וחושך ותנו. הרב אומר פה ביום נפלא. עם ישראל היו במצרים, במצרים נכון שהוא לא יכול לצאת משם, אבל המקום של מצרים זה לא מקום של חושך ותנו. היה שם פרון שגזל גזירה, שבחים לעבוד עבודת פרח, אבל זה לא מגיע מצד גדרי המקום, המקום הוא לא מקום רע, המקום הוא מקום טוב. מתי חייבים ברכת הגויימר? במקרה שנמצאים סגורים במקום רע, חושך וצלמוות, שזה בתואר. הדוגמה לזה שהמדבר חוו, זה שהם היו במקום רע כמו המדבר, מדבר זה מקום שאין בך יישוב של האדם, זה חושך וצלמוות, נחשים וספפים, ולא יכלו לצאת משם, לא היא היכולת לצאת ממקום שהוא רע, זה הפירוש בצוהר. בצוהר זה לא הפך החירות, בצוהר זה מקום שאדם נמצא במקום, שהמציאות של המקום היא מקום רע. וזה רק היה להם במדבר. עד כאן הרב סיים לבאר את דברי רש"י. כדרכו בקודש, הרב לא מבטר, גם בשבוע שעבר שראינו את השיחה, על עוד המקיאקרים מכם, שם הרבי עשה את זה בהורת, הרבי מנסה להבין איך שרשי מסתדר עם הלוכה בשולחונו, בפרט בשולחונו אוכל את הרבי. ופה בפרט שזה קשוב, אנחנו נמצאים בערב ימי הפסח. והרבי שואל פה שאלה ממה שמדנו עכשיו לגבי יציאת מצרים, לגבי מציאות של המצרים במצרים, משאלה פשוטה ועל תרי בשולחונו, ואז הרבי יוצא לבאר פה ביאור נפלא בשולחונו אוכל את הרבי. סוגיה חדשה כביכול. אמנם יש לה אקשס על הנעל, מה שכוסו עד מורדוקים בשולחון. לא יגיד במדינה ישראל שהגימל מצות של מצה, של מצווה, אלא עצות ניסרון אחד כמח, כי אין לחמי תודעה שהיו גימל חלות נעשות ניסרון אחד. לפיכך אנו עושים גם כגימל מצות ניסרון, זכר ללחמי תודעה שהיותם מבית האסורים חייב להביא תודה, ואנו בפסח יצאנו מבית האסורים שיעברו בקריים, צריך לך, אנו נותנים זכר ללחמי תודה. זה מה שאל תרבה, בוא נגיד מה שכתוב אל תרבה. בכל זאת טוען, הולכים להביא 40 לחמים. 30 מתוכה מצה, ו-10 חמץ. כל 3 לחמים עושים מיסרון אחד. 10 לחמים, 30 לחמים, מ-10 ליסרון. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות 3 מצות, להזכיר את הקורבן טוידו, אנחנו עושים את 3 המצות של מצווה, יתרון אחד ביחד, ואז יוצא שהשיעור של כל אחד מהם בכמו הלחמי תודה שהיו אז. הקו היו 30, אבל עכשיו היו 3. אבל היו 30 מצות, היה גם 10-5, 30 מצות, ואנחנו עושים 3 מצות. אז עושים את השיעור של המצה כמו השיעור של המצות שהיו מביאים בקורבן תודה. למה? אבל אתה רק אומר, קיינו בבית סוהר, ומי שיצא מבית סוהר צריך להביא קורבן תודה, לכן אנחנו עושים את 3 מצות, בשיעור יתרון, בזכר ללך מצוי. וזה מפורש, הלכה בשולחן ערוך נגד מה שהרב הרגע אמר. הרב הסביר שהטיפשת כחומש, מצרים זה לא בצור. הרי שגם מצרים נחשבת כבית האסורים המחייב קורבן תודה. זה שאלה חזקה מאוד. הרב נכנס לדבר ראשון להוכיח שאלתר רב זה לא אף שעד אלתר רב, בואו נראה. אבל באמת כדאי כצ'פיר שתדייק היטב, הקושייה היא לאידך ניסה, הקושייה היא התחלת בדיוק הפוך. הרי אדמור הדקן פוסט שמי שהיה חבוש בבית האסורים על ידי עסקי נפשות ויצא, או על עסקי ממון, אם היה מעומד בקבלי ברזל, עוני וברזל, כתוב בפסוק, חיה בברכת הגומל, וכן הוא בחיוב קורבן תודה, כי הוא המקור לחיוב דלת, לחיוב, הרבה אלו בברכת הגומל, ומזה שאלו הם החיילים בקורבן תודה, כבר אמרנו קודם שקורבן תודה הגומל אחד מלמד מהשני. אבל אדמו"ר הזקן פוסק שמי שנמצא בבית סוהר ולא קשור בחבלי ברזל, לא אומר הגויימן. אם כן, איך אפשר לומר שמצרים הייתה בית האסורים, הרי ישבו בארץ גושן כנר? הרי זה מתעקש על שלא. הרי אדמו"ר הזקן פוסק ושוכנעו שבית האסורים פירושו אסירי יום יובר זה. אז איך אתה יכול להגיד שמצרים נחשבת בית סוהר? הרי אמרנו קודם, מצרים הם ישבו כל אחד בבית שלו בארץ גושן, זה שהם עבדו במשך היום עבודת פרס גביעה אחרת. אבל הם לא היו אסורי עני וברזל שהיו קשורים לשרשרות, אף אחד לא היה קשור לשרשרות שם. אבל הרבה מסביר פה עכשיו פשט חדש בשולחנו ערוך על פי רבה, וזה יחזיק אותנו לאווירה של פסח, ייתן לנו גם הבנה קצת בליל הסדר, בואו נראה. יש שואלים הרבה לבהק דימות קושי. אמור הרבה כן כותב בשולחנו וילכות, בהלכות, לא בהלכות פסח, אלא בהלכות ברכת השחר. ונוהגים לבילות אלו שלא לאומרה, לא להגיד מזמור לתודה, בשבת ויום טב, ושאין תודה קריבה בהם. וכן בימי הפסח אין תודה קריבה משום חמץ שבה, וכן בערב פסח. ימים שלא מקריבים קורבן פסח, לא אומרים מזמור לתודה, לא בשבת ולא ביום טב, ולא בפסח, כי קורבן פסח, כפי שאמרנו, יש שם לחם חמץ. הרי מפורש שאין לעשות זכר לקורבן תודה בפסח, אפילו לגידית, אם לא אומרים מזמור לתודה בפסח. כי מדבור יסוי במזכיר לנו קורבן פוידה, וקורבן פוידה היה חמרת. אז איך אתה עושה את המצוק זכר לסוכה? אם כן, איך נוהגים בבניות היינו לעשות פעולה, לא רק דיבור. זכר לקורבן פוידה בליל הפסח. לא, מתפללים, לא אומרים, בדיבור קורבן פוידה, מדבור יסוידה. ואתה עושה את המצוק זכר לסוידה. והרי אז בואו עם כל מחלילה. הרי אני אקדים בעל פרגע, יש מחלוקת למה אומרים מדבור יסוידה קודם. האם המדבור לתודה הוא, הוא כתחליף לקורבן תוידו? או המדבור לתודה הוא לא כתחליף לקורבן תוידו? בואו נראה בפנים. טעם הדעה שצריכים לומר מדבור לתוידו גם בשבת ויום טוב ופסח, יש דעה שחולקת עונה של תרד אומר, מפורש בטור. ליקה למי חסדיל מעטי להקריבה שיבלה בית המקדש, זה נוטה אם שבאחי, אף אחד לא יתבלבל, אם נגיד היום קורבן תוידו גם בשבת ויום טוב, שיביא קורבן תודה, יביא קורבן תודה בבית המקדש בזמן שעשו. למה? בירה בסיוסף, בפרש ובסיוסף. שבמזמור זה אין לנו אומרים אותו לשם קורבן תודה, אלא לשם הודעה. והבח, גם מפרש את התור, מוסיף, ומתקנה משום דברו רבה על כל השירות עתידות להיבטל חוץ עם מזמור לתודה. אז כן, צריך לומר, מזמור לתודה זה לא תודה שקשורה לקורבן תודה. זאת אומרת, מה רואים מזה? אילו, מה הוויכוח בין הדעה להגיד מזמור לתודה בשבת ליום טוב, או לא להגיד מזמור לתודה בשבת ליום טוב? אילו שאומרים שלא להגיד, כי מזמור לתודה הוא במקום קורבן תודה. ואילו שאומרים שכן, לומר, שאפשר לומר, כי מזמור לתודה לא קשור לקורבן תודה. הרי משמע שאתם אומרים שאין אומרים אותו בשבת ליום טוב בפסח, דעתם שנתקנה לשם קורבן תודה. זו הסיבה שהם תקנו לשם קורבן תוידו. והרב מוכיח יותר לכן משמע לחורי דעת אדמו"ר הזקן. כך היה אפשר לחשוב. אדמו"ר הזקן כותב במהדורי קמא שלו, זאת אומרת בשולחנו ערוך בסימן א', כפי שהשולחן ערוך הודפס אצלנו, כידוע שארבע סימנים הראשונים של אדמו"ר הזקן, יש מהדורה ראשונה ויש מהדורה שנייה, ויש גם מהדורה שנייה, אבל אנחנו, כל השולחן ערוך שלנו גם מחוץ מארבע הסימנים הראשונים, אז במהדורת קמא הוא כותב, צריך לומר פרשת הקורבנות מאומות, וכן מדבור לתודה דוגמת הקרבתם שהיה מאומת. אז הוא אומר בפורש שקורבן תודה במקום הקרבת קורבן. ובנגע לפרשת הקורבנות לפרש, אמרו חכמים, כל אויסק בתוי רצוי לו כאילו יקריב אוי לו, וצריך טוב לומר בכל יום פרשת האוי לו, ומינכו ושלומים, ותודה וחטוס ואושום ועדיין, ואושום תולוי, וקורבן אוי לבירת. הרי משמע שגם אמירת מדבור לתודה, הוא לפי שכל האויסיק בתוי רצוי לו וכולי, שאומרים מדבור לתודה כאילו אתה מקריב קורבן. ולפי זה מובן אתה שפוסק שאין אומרים אותו בשבת ויום טוב ופסח וכולי. אז אם אלתר רבי אומר שלא אומרים אותו בשבת ויום טוב ופסח, כי אלתר רבי אומר שזה במקום שמקריבים קורבן תודה. ולכן בפסח שלא מקריבים קורבן תודה לא אומרים מדבור לתודה. אז איך אתה אומר שעושים את ה... שלושת המצות, זכר לקורבן תוידו. הרי אפילו מדבור לתוידו לא אומרים בגלל. אבל הרב מכריח באמס אין לי כן. כי מפורש כל יצא ועד מורדו, כי נדענו מקודם, נדענו מקודם שהדעות האחרות, הטור, רבי סיוסף והבח, לומדים שאפשר להגיד מדבור לסוידו כל השבוע, גם בשבת ויום טב, כי מדבור לסוידו לא מתקן כנגד קורבן סוידו, וכך כתוב גם אדמור הזקן. אדמור הזקן אומר, יש בכל מי שלא יגים לאויטיף, מדבור לסוידו, לפי שכל השירות עתידים להיבטל, חוץ עם מדבור לסוידו, ולכן יש למשוך אותם במגילה, הרי שגם הוא דעתו שלא נתקנה לשם קורבן סוידו. כי אם לפי שכל השירות חולה, אם כן, למה פוסק שאין לו אומרה בשם בסיום זה בפסח? פה יוצא ספירה באדמור הדקן. צד אחד, אדמור הדקן אומר לא להגיד את קודמים ברסיידו בפסח, לא להגיד מי ברסיידו בשם בסיום זה כנגד קורבן סוידו. מצד שני, הוא עצמו מביא את הדעה החולכת שאומרת שלמה אומרים מי ברסיידו כי כל השירות עתידות להיבטל, ולכן צריך לנגן אותה ולהגיד את זה בעריכה. יש פה הערות מאוד מעניינות בשיחה, אנחנו נתקדם על זה. הוא מוכרח לומר כבר אותו, הצד באדמור הזקן, שאף שאין אומרים את המזמור לשם קורבן, למרות שהאדמור הזקן עומד דרך אמצעי, את המזמור אנחנו לא אומרים לשם קורבן. אבל מכל מקום, כיוון שמזכירים על ידו האמירה, על ידי האמירה את הקורבן תולדו, אין לו אומרו בזמן שלא יקריבו קורבן תודה בזמן שבפנים יש הלכיים. מטעם זה סובר גם כן, במעשירות כמה על כל פונים, שצריכים לאומרו מועמד, מכיוון שמזכיר על כל פונים את קורבן הסוידו. זאת אומרת, אדמור הדקן הולך בדרך מצורה. באמת, יש שאומרים מדבור הסוידו, אדמור הדקן מקבל את השיטה, שזה לא בגלל שעל ידי זה, כל האויסיק וטוירס אוילו כאילו יקריב אוילו, כל האויסיק וטוירס טוידו כאילו יקריב טוידו, זה לא בגלל שאני מקריב קורבן סוידו. לא. ולכן עקרונית היה אפשר להגיד את זה בשעה בסיוסף, כמו שלומד בסיוסף, כמו שלומד עצור. אבל להיות מצד שני מזכירים בו את העניין של סוידו, אז גם אם רק מזכירים את העניין של סוידו, למרות שלא מתכוונים בזה לתת ידי חובת ההקרבה, לא מזכירים קורבן סוידו ביום שלא מקריבים אותו בפה. זאת אומרת, אתה תראה בו הרבה יותר קיצוני. לא נוקט שלא לא אומרים מלמור סוידו רק בגלל שאנחנו לא נעשה את זה בימים שלא מקריבים, כי כאילו אנחנו מקריבים שאומרים את המזמור. הוא עוד כן לא נוקט שכשאני אומר את המזמור אני מקריב קורבן סוידו. לא, הוא נוקט שאומרים את המזמור כדי להודות לקדוש ברוך הוא בלי קשר לקורבן סוידו. ובכל אופן הוא אומר, אבל היות ואנחנו אומרים את המזמור שהוא מזמור סוידו, שהוא מזכיר את קורבן סוידו, לא רוצים אפילו להזכיר קורבן סוידו ביום שלא מקריבים קורבן סוידו. זאת אומרת שהדמור הזקן לומד, הכי חמור, לא מזכירים קורבן סוידו ביום שלא מזכירים קורבן סוידו. אז איך אתה עושה את המסות ביתרון דווקא, זכר לקורבן סוידו ביום שלא מזכירים קורבן סוידו? אם כן אומר הרבי, אם אין לו אימא בפסח בדיבור, מזמור כזה המזכיר בדרך הגב את הקורבן סוידו, אף שלא מתקן בשביל זה, על אחת כמה וכמה שאין לעשות פעולה שהיא זכר הקורבן תודה ממש. כן, איך עושים ג' מצות בליל פסח ליתרון אחד זכר הקורבן תודה? הערה 57 אומר הרבה, ואין לתרף שמכיוון שהזכר הוא רק להמתות שבזה, לכן מותר. לא מזכירים את התודה עצמה, אלא את הלחמים של התודה. והרי מבואר בפנים שאם זה מזכיר את הקורבן תודה, אין לו מרוע. ועוד, אם כן, למה לא נאמר גם נאמר מזמור לתודה, זכר למסות שבזה. יש פה בתוך הדברים, הרבי נכנס פה לסוגיה מאוד מעניינת, בהערה 52, לחילוק בין מהדור קמא למהדור בתרא, והרבי מציין את זה גם בהערה 56. יש לכאורה חילוק במהדור קמא למהדור בתרא, אם צריך להגיד מדבור לסוידו בפועל, בעמידה או בישיבה. לכאורה רואים חילוק, שבמהדור קמא אל תרבי אומר, להגיד את זה בעמידה, ומהדור בתרא הוא לא אומר את זה, אבל בהערה 52 הרבי רוצה לתת פשט חדש למהדור בתרא, ולפי זה כן צריך לעמוד במדבור לסוידו, וזה הרבי מכוון בהערה 56. ובפועל ידוע שהמילה שלנו בפשטס הוא לעמוד במדבור לסוידו, אבל יש בדעריכות דברים ואין כאן מקומו. זו לא להעריך בדרשו. בהערה 54 הרב נותן ביור בשיטה של המחבר. בתוך השיחה הרב מתעסק בשיטת הדמור הרקם. בשיטת המחבר גם יש מקום להבין איך הוא לומד. האם מזמור לסוידו הוא לשם הקרבת קורבן, או מזמור לסוידו כדי רק להודות לקודש ברוך הוא בשירה. ולמה כן להגיד בשבת יום טוב ולא. יש פה עוד אריכות דברים, אנחנו נתקדם מעלה. נתקדם מעלה. אומר הרבי אבאי יוצא נשאר ממשלה פשוטה. עבור עד הכן אומר שלא, אפילו לא, לא אומרים מזמור לסוידו בשבת ויום טוב. או בפסח, כי לא רוצים להזכיר קורבן סוידו שלא חייבים, שלא מקריבים ביום כזה, למרות שזה לא לשם הקרבת קורבן תודה. אנחנו לא מתכוונים במזמור לסוידו לעשות תחליף לקורבן סוידו. אבל עצם זה שמזכירים שם סוידו, אנחנו לא רוצים להגיד את זה בשעה בימים שלא מקריבים קורבן סוידו. אנחנו עושים את הג'ימל מסס דרך לקורבן סוידו. יובן כזה באקדים דמוקר דין זה, לעשות השלוש מצות מסתרון אחד בכלל מהראש והמורכי. יש שני ראשונים. אמנם טעמם של הראש והמורכי שונה לו מזה. אני אגיד בעל פה קודם, מה כתוב? הרבי הולך פה לתת פשט חדש בהבנת דברי הראש, נגד ההבנה של האחרונים בדברי הראש. זאת אומרת כך, יש כאילו מחלוקת, הרבי יוצר פה מחלוקת בין הראש למורכי, למרות שעל פניו זה נראה מאוד דומה, מה בדיוק ההקשר שאנחנו לוקחים מטוידו ביחס לג'ימל לחמים של אל הסד. בפשטס, יש פה שתי סוגיות. אנחנו לוקחים שלוש ולא ארבע ולא חמש, אחד. שתיים, אנחנו את השלוש האלו עושים במשקל מסוים של יצרות. אבל הרב רוצה לעשות פה שני הבנות. יש שיטה בראשונים, שיטת הראש, שלמה לוקחים שלוש, זה לא קשור לקורבן טוידו בכלל. לוקחים שלוש, כי זה מבחינה טכנית, צריך שיהיה שניים שלמים בשביל לחם משלו, ואחד לחם עוני שבור, שעשינו עליו את היחד, וזה המצא אמצעי. אבל בעצם צריך שלוש מסיבה אחרת לגבי שקשורה איך נקרא לזה, לדיני ליל הסדר. את השלוש האלו עושים במשקל יתרון, כדי לרמז לכמות צמח שהשתמשים בשביל שלוש מצות בכל הצוי. זה שיטה אחת. שיטת הרמוזכי היא הרבה יותר עמוקה. יש שאנחנו לוקחים שלוש מצות בליל הסדר, לרמז לשלושים מצות שלקחו בקורבן טוידו מצות, יש עוד עשרה של חמש, שלושים מצות, זאת אומרת, המספר שלוש קשור לקורבן טוידו. הרב רוצה למכות שהדמור הנקל אומר כמו הראש, בואו נראה בפיק. אמנם, טעמם של הראש והמאות חישונים זה מזה, ככה רגע היה עוד ההבנה של הרב. בהראש, שצריכים ג'ימל מצות בליל פסח כדי שתהיה לה בית שלימות ככל יום כן, צריך לכם מישהו. הוא מוסיף עליהם פרוסה כדי שתהיה לכם עולי. בעצם שלוש צריך בסיבה אחרת לגמרי. ואחר כך מוסיף, ונהגו באשקלון ובצרפת לעשות מסרון אחד זכר ללחמי תודה, שהיוצא מבית העשורים מביא לחמי תודה, ולחמי תודה באים ג'ימל מילים של מצה, ורקיקים ג'ימל מילים של מצה, חלות, רקיקים ורבוחה, ושלוש חלות עושים ביתרון אחד וכו'. אז זאת אומרת שבעצם למה צריך שלוש, המספר שלוש לא קשור לטוידו. המשקל קשור לטוידו. אולם המרוד הכי כותב, לא, לכן צריך שלוש מצות, זכר ללחם טוידו, כדי אמרים הם ד' צריכים לאוידו, ובלחמי תודה היו ג' מיני מצה. ואף אגב, ובלחמי תודה היו 40 חלות, ופה אני עושה רק מצה, רק שלוש מתוך 30, בכל מקום, אם הפען בדיאבת, ארבע חלות יצא, והשלושה היא ממצא, והדלת מחמש. אם הוא היה לקח כל עשר, עשר, מכל אחד גדול, במקום עשר חלות, הוא עשה אחד גדולה, במקום עשר רקיקין, הוא עשה אחת גדולה, עשר רבוחה, הוא עשה אחת, הוא גם יצא ידי חובה. זאת אומרת שהחובה היא להביא 30 מצות, ועוד 10, 5, ו-30 מצות בדיעבד אפשר לעשות בשלוש מצות. זה השלוש מצות שאנחנו לוקחים. זאת אומרת שלפי המורדכי השלוש מגיע מטוידו, אומר הרב, הרי שחילוק בין הראש ומורדכי, על בין שלוקחים ג' מצות, כותב הראש טעם אחר, וטעם זכר לטוידו הוא רק על זה, שג' אלו עושים מיתרון אחד. בשקל המורדכי הרי זהו הטעם לג' מצות. הרב מביא בהערה 60, יש עוד רישיים שמשמע כך, הרב מחבק את שיטתו. שיש עוד רישויים שזה שתי פוגיות, אבל לוקחים שלוש, לא קשור לטוידו. למה את השלוש שהיינו עושים משקל של יתרון כזכר לתודה? על פי זה הרב אומר, על פי הנרזייתי, אני אומר כמו שקוסר בקורבן נתן לי על הראש. הרב חולק פה על הקורבן, נתן לי שאחד מפרשים הכי מפורסמים של הראש, מופיע בגמרות מתחת הראש. מקשה על הראש, אף אגב במלאך מיסוי ויש 40 חלות, הוא למצא מגיע 30, והוא לא מבין למה, כמו שאמור בחישל, למה עושים רק שלוש מסעות, הוא מתרץ מכל מקום, מפורם בדיעבד, דלב יצא כדאיתם בנדורים דחית בית, נמצא שלושה מיני מסע שלוש חלות, הוא מציין למורדכי, הוא מסביר, הוא הביא את הראש כמו המורדכי. ולכן הוא שואל, כמו שהמורדכי שואל על עצמו, למה רק שלוש, צריך 30? הוא אומר שבדיעבד שלוש מספיק. אמנם על פי ענה לעורר בר הרבה מעיקורא לא קשה על הראש, עכשיו בראש לא כך, כי לדעתו צריך להיות ג' מסעות מטעם אחר, איזה הטעם כנגד הלחם משנה. אלא שג' אלו עושים מיסרון אחד כמו שהיו עושים ג' לחמצו איזו. וגם אם הדין של 30 למטה היה מעכב בדיעבד, גם אם היה צריך דווקא 30 מצות, היו עושים אותם לי, גם כן מובנים דברי הראש. כי לדעתו, הזכר לקורבן תודה אינו במספר המצות, אלא בכמות הקמח. כמות הקמח שממנו עושים ג' מצות בפסח, שווה היא לכמות הקמח שממנו עושים ג' מצות בקורבן תודה. נכון ששם עושים 30 ופה רק 3, אבל אותו כמות קמח, זה העניין. אבל אין הזכר למספר המצות של קורבן תודה. מה שאין כן למורדכי, שהזכר לקורבן תודה הוא במספר הג' מצות, הרי אם בדיעבד מעכב בין 30 למקום למספר ג' מצות, פשוט. אם יתוי לו כמה מצות, מספר המצות, אז אם יתוי לו אין שום מספר של 3, חייב להיות 30, מה הקשר פה 3? אחר חייבים לתרץ, שגם יתוי לו בדיעבד מספיק 3. אבל לפי הראש, לא זה הנקודה, מספר 3 לא רלוונטי לשאלה דיון שלנו. אנחנו לא דנים פה על כמה מצות, כמה מצות צריך 3 בגלל סיבה אחרת לגמרי. אנחנו שואלים כמה הכמות קמח ששמים בשלוש מצות, זה הכמות קמח ששמים בשלושת המצות של תודה. אז בתוי זה עושים 30, אני אראה יהיה כפול פי 10 כמות הקמח גם כן. אבל כי אתה תחלק את זה לכל כמה כל מצע ומצע, כל שלוש מצות זה יתרון. או, הרבי שואל, הרבי מחבק את השיטה שלו, איך אפשר לומר שלהראש הטעם שעושים ג' מצות מיתרון אחד, ולפי שאם הפן בדיעבד ארבעה יצא, הרי דין זהו דווקא אם מצא את הג' מצא מעשרה עשרונים. לפי הראש הכל תלוי לפי המשקל, מתי שייך להגיד, שאם אדם מצא במקום את השלושים מצות של קורבן תודה, הוא עשה שלושה, אם הוא השתמש במקום, ביסרון אחד בשלוש חלות, בשלוש מצות, הוא עשה על כל המצה פי 10 כמות, הוא לקח כל הקמח שהיה צריך לעשות לי זה 10 מצות, עשה לי מצה אחת גדולה. המפיע הראש שהכל הולך לפי כמות הקמח, אני מראש היה מתכוון שלומדים משם את השלוש, אין שלוש במצות, אין שלוש שלנו בגודל שלנו בלך וטוידו. ולמדון בנערי עושים את הגיל המצות ביסרון אחד, ולפי אם אתה רוצה ללמוד משם את הכמות, אתה צריך ללמוד משם לעשות כל אחד מהעשרה עשרונים. מה שאין כן לאמור דכי שזהו רק טעם על זה שצריך להיות ג' מצות, ובעבר ללך בטוידו, ונחתים על כמות הקמח, להכפת לנו שצריכים לעשות את הג' מצות מעשרה עשרונים, כי נוגע רק מספר המצות. זאת אומרת, יש פה שאלה מאוד מעניינת, אני אעשה פה מחלוקת. פי הראש, מספר המצות לא קשור בכלל לקורבן תודה. מספר המצות קשור לבעיות טכניות שיש לנו בליל הסדר, שצריך מצד אחד שיהיה לחם משנה שלמות, מצד אחד לחם מים מפרוס, לכן יש לנו שלוש מצות. ושהכמות קמח שמחמיצים בשלושת המצות, צריך להיות זהה לכמות הקמח בשלוש מצות של קורבן תודה, שזה בדיוק שלוש יתרון, יתרון אחד ושלוש. עכשיו צריכים לעשות לכתחיל השלושים, או בדיעבד, שלוש, אבל כל אחד מהם גדולה פי עשר. אבל ברגע שאתה מדבר איתי על כמות הקמח, כמות הקמח שלנו בשלוש, צריך להיות זהה לכמות הקמח ששם, שעושים שלוש. אבל לפי המורדכי, הוא בכלל לא לומד משם את כמות הקמח. הוא לומד משם כמה חלות צריך. להיות שם בדיעבד מספיק שלוש, אני גם אצלם עושה ראשון. כמה כמות קמח, אולי על מה הוא מדבר. זאת אומרת, הראש מדבר על כמות על כמות הקמח שמחליטים במצור, לא על כמה מצור. לפי המרדכי מדברים על כמה מצות ולא מדברים על כמות הקמח. על המובן שחילוק גדול בין טעם הראש וטעם המרדכי. המרדכי מספר המצות הוא זכר לקורבן תודה. זאת אומרת שלפי המרדכי אתה עושה על השולחן שלך מונח זכר לקורבן תודה. שלוש. הרי עושים בפועל ובגילוי זכר לקורבן תודה. מה שאין כן להרוש. מספר המצות הוא טעם אחר. אלא שעושים ג' אלו מכמות מסוימת של קמח, הרי בגלוי אין ניכר שום זכר לקורבן תודה. כי בגלוי אינה ניכרת הכמות שממנה עשו ג' עושות. זאת אומרת, במילים פשוטות, ואתה שואל אותי, אדם נכנס לבית יהודי ורואה שולחן סדר. הוא רואה שלוש מצות. הוא לא יודע כמה שבוע, כמה קמח יש במצות האלה. אז לפי המרדכי שהשלוש לקוח מתוידו, יש פה זכר לקורבן תוידו מפורש. לפי הראש, שכל השלוש לא קשורים בכלל לקורבן תוידו, אין פה זכר מפורש לקורבן תוידו. אם נה אומר הרבי אדמור הזקן, הרי כותב בטעם לקיחת ג' מצות כהראש. כותב בצורה שמלבד בית מצות שלמה שצריך לבטוע עליהם כמו בשאר יום זה. צריך להיות עוד פרוסה אחת, פישום לחם מוימים. מרח מפורש שומת כמו הראש. אם כן לא סביר עלי טעם המור בכלל. ולדעתו הזכר לקורבן תוידו הוא רק בזה שעושים ג' מצות אלו מיסרון קמח אחד. נמצא שגם בשיטת אדמור הזקן, שאין עושים זכר גלוי לקורבן תוידו. מדמור הזקן עומד פשט כמו הראש. שהסיבה שעושים שלוש זה לא קשור לקורבן תוידו. שלוש עושים בגלל שיש שתי שלימס, אחד פוס. ויש שעושים אותם מכמות מסוימת של קמח, זה מזכיר את קורבן תוידו. אז זה לא זכר גלוי. זה מובן, עכשיו הרי בחוזר לשאלה שלו, איך זה שלא אומרים מזמור לתוידו, וזה כן עושים. שאין סתירה לזה מהפסדים של אומרים מזמור לתוידו בפסח. כי מזמור לתוידו מזכיר בגילוי את הקורבן תוידו. לכן אם נעים לאומרו ביום שהם מקריבים קורבן תודה. ושאין כבני דדידה, מכיוון שאין נראה את זכר. לא אכפת לה מה שנרמד בזה בעין את זכר הקורבן תודה. פשוט. לא עושים שום פעולה ולא אמירה שרואים עליה בגילוי עניין של קורבן תוידו. כי קורבן תוידו לא מקריבים משבת. ולא מקריבים את פסח. אבל יוס, והדמור הדקן לומד שבעצם למה שמים שלוש מסעות וקשור לתוידו. אז אין פה שום דבר גלוי שמזכיר את קורבן תוידו. יש פה עניין פנימי באלם שהמשקל של המסעות הוא דומה למשקל של המסעות שהיה בקורבן תוידו. זה לא בעיה. אסור לעשות דבר בגילוי שמזכיר קורבן תוידו. וזה הרי מיישב את השאלה מצד אחד לא אומרים מזמור לתוידו. מצד שני, כמות הקמח של המסעות הוא כמו כמות הקמח של המסעות של קורבן תוידו. כי זה באלם, וזה בגיל. כי זה הרי בחוזר לשאלה שלנו, על פי הנעל של הדעת אדמור הדוקא, אין הזכר ללחמת תוידו זכר גומר. יש לומר, שיות לזה לא גמור, גם בית העצורים לא גמור. מה שקוסי ואנו בפסח יצאנו מבית מה שכתב, ואנו בפסח יצאנו מבית העצורים, הוא גם כן עוזר. זה לא שמצרים בבצוח. מצרים הרי הוא, רק כאין בית האסור. ולא בית האסורים המחייב קורבן תוידו, פירוש דברם. יות ומצרים הוא דומה לבית סוהר, לא בית סוהר על פי הלוח. אבל אנחנו עושים דבר שמזכיר את הקורבן תוידו. דומה, מביא זכר. לפיכך אנחנו עושים גם כג' מצות מישרון זכר, רמז בלבד אלך בית סוהר. ואנו בפסח יצאנו מבית האסורים. שהוא רק כאין בית האסורים, רמד בלבד, ולא ממש בית האסורים המחייב להביא תודה. כמו שהבית האסורים של מצרים זה רק רמד לבצוח, לכן מה שאנחנו עושים זה רק רמד לקורבן תוידו ולא יוצר. ביור נפלא, באמת, מצרים ולא בצוח, כמו שהרבי הסביר באריכות קודם. יש אדמור הדקן כותב שעושים שמצרים היה בצוח, כמו שאנחנו מבינים שהקורבן תוידו שאנחנו עושים, זה רק רמד לקורבן תוידו, אפילו לא... פעולה גלויה, רק רמז לקורבן תוידו, כי המצרים היה רק בית האסורים, מרמז על בית האסורים, זה לא בית האסורים ממש. ותומת הקלפיזה הוספת אדמור הדקן, שהוא כותב שהוציאנו משעבוד מצרים, ולכאורה, מכיוון שכותב, אנו בפסח איתנו בית האסורים, מהי כוונת ההוספה משעבוד מצרים? שרוצה בזה לפרש שאין הכוונה שמצרים הייתה בתחתונים ממש, ממש, כי הם רק שהיו תחת שיעבוד מצרים. שיעבוד זה רק מרמז על בסוד. היה הרי בשואל פרה 65, ואף שבראש השונה בטלה עבודה מאבותינו ולא בפרסה, השיעבוד לא בטל, התסבר ניסן שעד הוציאה משי בגידור. זה הרי בגמר לבאר את רשי על כל פרוטה. האירוע מענת, כמובן שנמצא אדם מישראל בשיב ומצרים בגול. המקרא בשם מצרים, ומלמרות כל הטוב וכולו שיש לו, עדיין חבושו בבית העצורים. יש לגמותו בדרך דוג מעל כל פונים, בבית העצורים של יויש וחושך וסלמובס, המחייב אותו להביא קורבן טוידו. באמת, כל זמן שהוא נמצא עדיין בגול, שאז אינו מאיר אלוקות בגילוי, הרי אלוקות שצוי כביכול בית העצורים, אצל החושך והקליפה שנקרא סלמובס, ומילא מובן שתמיד בכל יום החקלון, שיובוי ויציאנו מבית האסורים ארוכנו, מבית האסורים הגשנו, יריחנו כנומיות לארצנו.